כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור טל דקל, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי אוריינות חזותית וראש המסלול ללימודי אוצרות במכללת סמינר הקיבוצים. מלמדת גם באוניברסיטת תל אביב בתוכנית ללימודי מגדר ובחוג לתולדות האומנות. שלום טל.
שלום, שלום וברכה.
משמח מאוד שאת כאן.
כיף לי להיות כאן, תודה שהזמנת.
ומעניין אותי ממש בתור התחלה אם את רק חוקרת אומנות או שיש בך גם את הצדדים שצריכים או מרגישים צורך יצר ליצור אומנות.
אז אני לא אומנית פעילה, אני באמת לא יודעת לצייר, לפסל או אין לי דחף ליצור יצירות קולנוע מונומנטליות. אני באה באמת מהתחום של המחקר ואני היסטוריונית של אומנות בהכשרה שלי.
כן, ואיפה התחיל הרומן הזה שלך עם אומנות? כי לפעמים זה מתחיל גם פשוט מאהבה של לצרוך אומנות, רצון לראות אומנות, להכיר אומנות בהרבה מאוד רבדים, אבל אצלך יש גם את הצורך ממש להתעניין אחורנית, לראות איך הדברים התפתחו.
ובכן, אז אני לא בטוחה שאני יכולה לשים את האצבע על נקודת הזמן המדויקת שבה אני יכולתי להגיד היום, והלאה, אני מתמקדת באומנות כמרכז חיי. אני חושבת שבאמת גם תמיד אהבתי. זה היה יותר עניין של אסתטיקה, אהבת אומנות. הייתי מסתובבת ומסתכלת על תרבות חזותית, אפילו לא רק מוזיאונים, אלא באמת כל משהו עיצוב וכל נוע ותרבות חזותית וכולי. אבל רק בעצם כשהתחלתי ללמוד תואר ראשון, ולמדתי תולדות האומנות, בעצם הבנתי שאני יכולה לצקת את האהבה שלי גם אל תוך איזשהו מסגור של המשגה, של חשיבה, של היסטוריה, זאת אומרת לשים את זה בתוך הקשר.
וזה דווקא מצחן בעינייך? הרבה פעמים יש אנשים שאומרים שזה הורס להם את היכולת להתבונן בדברים בצורה ריקה, או לפחות רק מתוך עצמם, את יודעת, בלי עוד...
אז אני מאלה שבאמת אומרת, לא צריך לבחור... את זה או את זה, אלא גם וגם וגם, ובאמת כן. מבחינתי זאת עוד נדבך, אני יכולה ללכת לראות סרט קולנוע ופשוט ליהנות ממנו, כי פשוט הנרטיב שם מעניין, או שאני יכולה גם לחשוב איך זה מתכתב עם יצירות קולנוע שקודמות לו, איזה בימאי מרומז בתוך הסרט הקודם לו וכולי, הטיפים הקטנים או הרמזים הבלשיים שהיוצר בעצם שוטל ומדבר עם קהל הצופים שלו, תוך כדי שגם אני נהנית מצירת האומנות עצמה, כן. זאת אומרת, רבדים.
מדליק. אני רוצה לשאול אותך על ההיסטוריה של האומנות, האם היא מתייחסת לכל הסוגות שיש באומנות, או שבעיקר לציור שהוא אולי הקלאסי, למרות שגם הדריכלות נכנסת די מוקדם, אז איך זה עובד?
אז באמת אני מומחית של תולדות האומנות, זאת אומרת היסטוריה של האומנות, וכדיסציפלינה מחקרית אנחנו באמת בוודאי באופן המסורתי של 200 השנה האחרונות, הרי לא היה לפני כן בעצם יותר מדי כזה סאץ' דיסציפלינה המחקרית, אז באמת ציור, פיסול, ארכיטקטורה, היום אנחנו כבר גם מכניסים מיצבים, אינסטליישן, מיצגים, פרפורמנסס, וידאו ארט, זאת אומרת...
שאלה הדברים היותר חדשים שכבר כן, כן נכנסים לתוך המחקר.
בהחלט, בהחלט. יש לנו הרבה מאוד סטודנטים וסטודנטיות שעושים עבודות תזה ודוקטורט מרתקים על תחומים של ניו מדיה באומנויות, אבל כן אנחנו יכולים לומר שגבולות הגזרה, מה שנקרא, אינם למשל תיאטרון, אינם כן. למשל קולנוע, מפני שיש לנו חוג לתולדות הקולנוע וחוג לתולדות התיאטרון, ובאמת...
מה שנקרא, יש שם מספיק חומר כדי שחוג אחד יוכל לפעול בהם, והם לא נכנסים לתוך תולדות האומנות
הקלאסית. עם זאת, אני מוכרחה לומר שכראשת התוכנית לאוריינות חזותית, שזה בעצם באמת אוריינות, כשמה כן היא הבנת הנקרא, ומה שאנחנו רואים לפנינו כטקסט, אבל זה אוריינות חזותית, אני דווקא חושבת שזו תוכנית רב-תחומית, שבאמת מערבת גם את האפשרות להבין את הטקסטים החזותיים שלפנינו, גם בפרסומות בשילוט חוצות, גם בתיאטרון, גם מחול יכול להיות טקסט חזותי, אם אנחנו בוחרים לחשוב אותו ככזה.
מחול? משל...
כן, מחול תנועה, כתב תנועה במרחב, ולחשוב אותו כאסתטיזציה של המרחב, כן. בהקשר של תרבות חזותית, זה מה שאנחנו לומדים בסמינר הקיבוצים, בתוכנית של התואר השני הזה, של האוריינות חזותית.
אוקיי, כן? זה מרתק. בא לי להירשם.
בואי, בשמחה רבה.
על הדרך כבר עשינו גם את זה.
הנה.
בהצגה שלך אמרתי אומנות ואמרתי גם מגדר.
נכון.
ואז תכף אנחנו נסביר למאזינות ולמאזינים שלנו, שאנחנו נייחד את הסדרה ביחד למרחב המשותף הזה, או לנקודת ההשקה בין שני התחומים האלה, אומנות ומגדר. רגע לפני שנעשה את זה, אני רוצה לשאול אותך גם על הפעילות שלך מחוץ לעולם של האקדמיה, משום שאת גם פעילה חברתית.
כן.
מה שמעניין זה שאת פעילה חברתית עדיין במרחב המשותף הזה, לאומנות ומגדר.
נכון, נכון מאוד.
אז איך זה ובאילו מסגרות?
אז האמת היא שמגוון של ככה הדברים לאורך השנים, באמת זה משהו שהוא לא נפרד או מקביל מהיצירה המחקרית שלי, כמו שאני רואה אותה ככה, כי גם זה בעיניי סוג של יצירה, אבל אני פעילה למשל בתנועת אחותי, למען נשים בישראל, שזאת תנועה שפועלת למען, ועם נשים עם אוכלוסיות מוחלשות, וזאת תנועה פמיניסטית, מזרחית, שהמטרה שלה היא ליצור תנאים והזדמנויות לנשים מאוכלוסיות מוחלשות שנתפסות בחברה הישראלית כשקופות, כדי שהן יהיו נראות, משפיעות. והקבוצה הזאת, או התנועה הזאת, בשנים האחרונות יש לה דגש חזק מאוד על יצירה ואומנות תרבותית. גם ביצירה של תערוכות והוצאה לאור של ספרי אומנות בנושאים של מגדר, פמיניזם, מזרחי. גם ניתור של תרבות ו... והקצאה של תקציבים של המוסדות ושל המדינה וניתור מה הולך לאן וכמה, ופעולה לתיקון של צדק ונראות בהקצאות של תרבות ואומנות לאומנים ואומניות, גם שהם לא מקבוצות הגמוניות. אז אני מרגישה שזה משהו מאוד מאוד חשוב שתנועת אחותי עושה.
כן.
ואני מאוד מאוד שמחה להיות חלק מזה.
כמו שאת אומרת, הם בעצם פעילים לא רק בעולם של אומנות, אבל גם, משום שיש שם גם איזשהו חסר ייצוג, תת ייצוג לנשים מזרחיות, שזה אגב דיכוי כפול, אם אני הוגה נכון את הטרם, את המונח, כפי ש... כפי שאמורים להגיד אותו.
נכון. אז התנועה הזאת במקור הייתה באמת של ולמען נשים מזרחיות. היום התנועה כבר מבינה את הצרכים לכל האוכלוסיות שהן מודרות ולא מקבלות את הנראות השווה. אנחנו גם עובדות עם נשים אתיופיות, נשים ערביות ופלסטיניות, מאגרות עבודה, פליטות פוליטיות, וכן גם גברים. כל מי שבעצם נופל בקטגוריה של שקיפות וצורך לעזרה לנראות וצדק בנראות, צדק בחלוקה מחדש של המשאבים במדינה בכלל ובתחום האומנויות בפרט.
כן.
זה דבר שבאמת מאוד מאוד חשוב לתנועת אחותי, אבל אני גם בימים אלה התמניתי להיות יושבת הראש של עמותה שנקראת חקר אומנות נשים ומגדר בישראל, וזאת עמותה יחסית חדשה שנוסדה בכדי להפיץ ידע על פעילות של נשים אומניות גם מן העבר. הקאנון האומנותי הוא חלקי, הוא חסר, צריך להשלים וגם לדחוף. אפילו היום ממש עדיין לכאורה נראה שכבר המצב אחר לגמרי, ובכל זאת שוב העניין של הקצאות ופרסים.
מה זה אומר אבל שיש אומנות נשית ישראלית שלא מספיק מוכרת, לא מקבלת מספיק במה, לא מקבלת מספיק תצוגה?
בהחלט, גם זה נכון. ועם זאת, אנחנו גם מבינים את התשתית שעל גבה, גם להיות אומן גבר אגב, זה לא מאוד מאוד קל ומקצוע שהוא
בכלל
באמת...
בכלל אומנות, כן.
כן, אומנויות הן לא... כדאי לקחת גם די ג'וב עם מישהי או מישהו מחליט.
מה שנקרא, זו עבודה, זו לא פרנסה.
בדיוק, יש הבחנה ברורה בין הדברים, אבל אנחנו גם מנסות להבין ביחד, עם זו עמותה שמורכבת גם מחוקרות וחוקרים וגם מאומניות יוצרות. זאת אומרת שאנחנו שואלות כל הזמן את האומניות, מה אתן צריכות? בואו תגידו לנו בשטח מה אתן צריכות. אתן צריכות רזידנסי כאימהות צעירות בשנה הראשונה. אנחנו מזהות שאולי זה דבר שהעמותה לחקר אומנות נשים ומגדר בישראל צריכה. האם אנחנו צריכות להפיץ את הידע, לעשות כנסים, לתת במה לאומניות או לחוקרות צעירות שאין להם במות, שהן נלחמות על מה שאנחנו קוראים לו אותן נקודות עברות מגדרית, שבעצם כולם ביחד, זה המקום שמייחד אומנות ומגדר ונותן במה ומפיץ ידע. אנחנו יוזמות מיני דברים, יש לנו פרס ראשון מסוגו אי פעם במדינת ישראל, פרס אלה פיש על שם אלה פיש, שהוא יינתן לאומנית מצליחה עם קריטריונים וכולי על ידי ועדה בלתי תלויה. זאת אומרת, אנחנו עושים המון המון דברים למען נשים, עם שיתופי פעולה עם מוזיאונים שונים, כנסים, ימי עיון, אנחנו משויכים או פועלים בחסות אוניברסיטת תל אביב, זאת אומרת, הרבה הרבה מאוד דברים, אבל אולי נדבר על זה גם בהמשך, כי אני מרגישה שזה יסתרג. זאת אומרת, זה נורא מעניין שהפעילות האומנותית שלי, המחקרית, בעצם משולבת עם השטח, באופן שמאוד לפעמים קשה לי להפריד, ואני גם שמחה שאין לי אפשרות ממש להפריד.
כן, זה נשמע די אידיאלי.
כן,
זה נשמע אידיאלי במובנים מסוימים. אז אנחנו כאמור נייחד את הסדרה הזו לאומנות ומגדר, ואנחנו נתחיל להבין בכלל את החיבור הזה בין שני התחומים, ואני בטוחה שאנחנו נראה שוב ושוב איך הצורך בהנגשה של אומנות כזאת, או לפחות בחשיפה של יצירות נשיות בתחומים שונים, שנוגעות גם בתחומים חברתיים, נושאים חברתיים שונים, אנחנו נראה איך זה חוזר כל הזמן בשיחה שלנו, ואיך זה עדיין נחוץ היום, בימים שלנו, העכשוויים, שהם יותר טובים מפעם, ועוד לא מספיק טובים. אז שינויים בתחום האומנות הם הרבה פעמים איזושהי יכולת שלנו להתבונן על חברה, ולראות שינויים בחברה, בציבור. אז זה נגיד, האם זה אחד הדברים שאת, בתור היסטוריונית של האומנות, חוקרת או יכולה להתבונן ודרכם להבין מה קורה בחברה של אותה תקופה?
כן, בדיוק ככה. האמת היא שאומנות משקפת את מצב החברה, ולכן אנחנו גם אוהבים ואוהבות לחקור אומנות בהקשר של תולדות האומנות, אבל גם אומנות בתורה יכולה לדחוף קדימה, לחשוף נושאים שלא מדוברים או לא עוסקים, ולהשפיע על החברה ממש. זאת אומרת שהאיזון הוא הדדי וההפריה היא הדדית. זאת אומרת, יש כאן באמת יחסים דיפוזיים בין סיבה ומסובב, אם תרצי, שבאמת לפעמים אומנות משקפת את החברה שבתוכה היא נמצאת, אבל הרבה פעמים גם אומנות דוחפת ופורצת דרך, היא אוונגרד, לפני המחנה, ומשנה סוגיות ונושאים עם במציאות ממש.
זאת אומרת שזה דרך אחת להסתכל על הדברים, לראות אומנות, לזהות את המאפיינים הפמיניסטיים או איזושהי אמירה שהיא פמיניסטית, ואז ללמוד ממנה, וגם דרך נוספת, תתקני אותי אם אני טועה, זה ממש ללכת לאומניות עצמן, או להכיר אותן, לראות מה הן יוצרות, ולראות איך הדברים נולדים.
ואפילו יותר מזה, למעשה, אומניות לפעמים מזהות נושאים שהחברה או לא מזהה, או לא רוצה להמשיג, או אפילו מבקשת שהם לא יהפכו לנושאים ראויים, הם טבו, והן בכל זאת בוחרות להציג אותם כנושאים בוערים, ובעצם שמות אותם על השולחן, והופכות אותם לאישו. למשל, כל הנושא של מיטו עכשיו, של באמת הנושא המאוד מאוד חשוב, של חשיפת ההטרדות המיניות, גם בעולם האומנות ובכלל, זה נושא שאומניות פמיניסטיות היו בין הראשונות לשים את זה על השולחן, ובאמת החברה באותם הזמנים, הפעמים הראשונות, זה לא התקבל בכל כך בברכה, וככה
התגובות לא היו אוהדות.
לא, בלשון המעטה.
כן. אז איפה אם אנחנו מסתכלות על הרצף ההיסטורי, ואגב, לא צריך ללכת יותר מדי אחורה בנושא הזה, איפה אנחנו מניחות את האצבע ואומרות, הנה כאן אפשר ממש לראות את הקפיצה הראשונה של מקבץ אומניות נשים שיוצרות אומנות, והיא פמיניסטית.
אז אני חושבת שבאמת המחקר הוא חד משמעי סביב העניין הזה. מדובר באמצע שנות ה-60, סוף שנות ה-60 של המאה ה-20, גם באירופה, בעיקר בארצות הברית, כשבאמת התנועה לשחרור האישה, יחד עם הרבה מאוד מהפכות של אותם השנים, שוב, הדברים האלה לא קורים בוואקום.
כן.
זה שהאומניות קמות בוקר אחד ואומרות, אוה, עכשיו אנחנו עושות אמנות פמיניסטית, זה תמיד קשור באמת לסיבות חברתיות רחבות, עמוקות, שמתרחשות. התנועה לשחרור הלהט"בים, התנועה נגד דיכוי וחברה של ה-Black Power, והמחאה של השחורים בארצות הברית, ילדי הפרחים, תנועת ההיפים, כמובן בארצות הברית יותר ההקשר של מלחמת וייטנאם, עוד קצת לפני כן מלחמת קוריאה. זאת אומרת שהתקופה הזאת של אמצע שנות ה-60 וסופו של העשור הזה הוא באמת עיקר שעליו צומחות נשים אומניות. חשוב לי לומר, זה לא שלא היו נשים אומניות פמיניסטיות לפני כן, אבל כקבוצה פוליטית שמזדהה ועומדת מאחורי השלט הזה, בהחלט מדובר, אפשר להגיד, בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 באירופה ובעיקר בארצות הברית.
ולמה הן קיבלו את הכותרת, את צמד המילים הזה, הפמיניזם הרדיקלי?
אוקיי, אז באמת זה עניין היסטורי שלא קשור בכרח דווקא לאומנות, אלא לגלים היסטוריים חברתיים של סוגי פמיניזמים. מסתבר שיש לנו המון סוגים של פמיניזמים, ואין דבר אחד, יש פמיניזם פסיכואנליטי ופמיניזם סוציאלי, ויש פמיניזם רדיקלי, יש פמיניזם אקו-פמיניסטי, זאת אומרת, יש שם סוגים רבים. אחד הטעויות הנפוצות, ואני שמחה שככה אנחנו יכולות להגיד חצי מילה על זה, פמיניזם רדיקלי הוא לא בגלל שהוא קיצוני, אלא פשוט מהמילה הלטינית רדיקס. רדיקס, שורש. ואז זאת אומרת, הם גילו, כן, הם גילו שהחברה רקובה מיסודה, ובאמת הם השקיעו הרבה מאוד מחשבה, וזה לא רק האמניות, זה באופן כללי התנועה הפמיניסטית, גם התיאוריה וגם האקטיביזם, גם הפוליטיקאיות, התחילו לחשוב ולהמשיג את המצב הזה, כי מקדמת דנה אנשים הרגישו שמה אי נחת סביב החוסר שוויון החברתי, אבל לא הייתה שפה שיטתית להסביר מדוע ובאיזה אופנים.
כן.
והרי שהפמיניסטיות הרדיקליות אמרו, יש לעקור מן השורש את הסיסטמה הפטריארכלית, פטריארכלית מלשון פאטר פאדר, ופשוט להמירה בשיטה אחרת נטולת חוליים של הטיה ודיכוי. רדיקס.
ממש
פמיניזם
מעניין.
רדיקלי.
איזה כיף שלמדתי את זה עכשיו. זאת אומרת שאנחנו היום משתמשות ומשתמשים במונח הזה לא בצורה המקורית שבה
נכון
הוא נולד.
נכון מאוד. זו טעות נפוצה שבאמת גם עושה באמת איזושהי הטיה שלילית, ובאמת נו הקיצוניות האלה.
היוצרות האלה שאת מדברת עליהן בסוף שנות ה-60 הן יצרו בעיקר מעין תיעוד אומנותי, אני אגיד, זה לא תיעוד במובן של הדוקו, לא בהכרח ז'אנר של דוקו, אבל תיאור של חיי היומיום הנשיים. ואני שואלת את עצמי, היום, זה אגב לא כזה הרבה זמן עבר מאז שנות ה-60, אבל היום אני אומרת לעצמי, טוב, מה כזה פמיניסטי, אבל צריך להבין את זה בהקשר של אותה תקופה.
נכון, קודם כל באמת הם התחילו ככה בסוף שנות ה-60, ואפילו אולי בשנים הראשונות של שנות ה-70, להבין שמה שנחשב לראוי ליצירת אומנות, הוא לא בהכרח מה שפוגש את חיי היומיום ואת מה שחשוב בעיני נשים, לחיים של נשים, לשינוי. דיברנו על מה צריך לעשות, שצריך לעשות שינוי רדיקלי בחברה.
שורשי.
שורשי. מן השורש ממש, בכדי להפסיק דיכוי, להפסיק אפליה, לגרום לשוויון, שכל אחד ואחת יוכלו ליצור ולחיות את חייהם מהמקום של חופש מלא, בין אם אני בוחרת להישאר בבית, ובין אם אני בוחרת להיות אשת קריירה.
כן.
בדיוק, אבל שתהיה לי האפשרות לבחור, ושלא החברה
תכפה עליי, תסליל אותי, תבנה אותי
בדיוק.
לשם.
אז בעצם הן הבינו, הם ישבו והסתכלו אחורה על תולדות האומנות, ואמרו עד עכשיו מה שראוי, או מה שנחשב בוודאי בתקופה המודרנית, המודרניסטית, זה מה שאנחנו קוראים לו נרטיבי על. נרטיבים כאלה שהם חובקי קול. זאת אומרת, המלחמה, עכשיו נצייר את האהבה, עכשיו נצייר את ה...
צדק.
את הצדק, את האלוהים. זאת אומרת, כן, כאלה דברים. והם אמרו, תשמעו, זה נורא מעניין, וטוב גם שיש כאלה דברים, אין לזה שום קשר לחיים שלי ומה שאני חושבת שעכשיו דחוף לשנות, לתקן באופן בוער. מה שצר...
או אפילו לחשוף.
בדיוק. ולכן בעצם הם פנו למה שנקרא בעיני המיינסטרים, שהם חשבו שצריך מודרניזם בכל זאת, צריך לדבר על המלחמה ועל האופי של אומנות, הרי שגם הסדרים בבית, מה זה אימהות בחיי היומיום, איפה זה פוגש את עולם העבודה שלי, איפה זה צרכים שלי של חינוך, של חברה, של אהבה, של בלנס בין קריירה למשפחה, לחיי פנאי, איפה כל הדברים האלה נכנסים? ובאמת בשנים הראשונות שהם יצרו, הם חטפו, הרבה מאוד ביקורת, אמרו עליהם שהן פטפטניות, תרחניות.
באומנותן?
כן, כן. מה זה הנושאים האלה? זה לא ראוי ליצירת אומנות. למה את מייצרת עכשיו משהו שקשור למחזור החודשי שלך? זה לא ראוי ליצירת אומנות, זה לא קשור לאומנות שיכולה באיזשהו אופן להתכתב עם מה שצריך להיכנס למוזיאונים. כן. זה בואי, זה עניין פרטי שלך. ואילו בדיוק הן אמרו, פמיניזם רדיקלי, אם יש משפט אחד שצריך לתמצת אותו, גם באופן כללי וגם בשדה האומנות, הוא המשפט הידוע, האישי הוא פוליטי. ובאמת מה שהן אמרו בשנות ה-70, זה בדיוק זה. האישי, מה שקורה לי באופן אישי, מהדהד את הפוליטי חברתי, את ההסדרים וההתארגנויות החברתיות.
את היכולת וגם של החברה להתייחס אליו,
בדיוק.
לתת לו ביטוי
ואם או מענה. ואם אני גם אלמד מה שקורה בספרה הפוליטית חברתית ציבורית, אני אוכל לראות איפה זה משתקף אצלי בבית. זה לא מקרה שאיכשהו אני, ביחס של אב ילדיי, אני זאתי שעושה שוב ושוב כביסה.
כן.
זה לא עניין שלי ושלא. טוב, אז תמצאי לך בבן זוג יותר תומך. זה לא זה.
יותר זה עוזר.
בדיוק. הטענה היא שזה משקף את החברה בכללותה. כן. גם אם במקרה יש לי בן זוג שלוקח את הילד מהגן, אנחנו כן רוצות ליצור יצירות אומנות שמדברות על עדיין איך יש קיבעון גם במאה ה-20 ובמאה ה-21 של חלוקת עבודה מגדרית מסורתית, כמו שאנחנו קוראים לה, במשפחה. איך במקרה, פשוט זה יצא ככה, שכל פעם שהילד חולה, לא האבא בא לקחת אותו באמצע יום עבודה, האמא זאת שצריכה להפיל את העיפרון, ולעזוב את הכל, ובסוף הבוס כועס עליה, זה בא לה, ואולי גם יפטרו אותה, כי זה שוב ושוב קורה, כי הדלקות אוזניים הן חוזרות. האם זה נושא ליצירת אומנות?
והדברים האלה שבו ביצירות האומנות של אותן נשים.
כן, היו גם דברים בהחלט נושאים אחרים.
כן,
לא
נושא
רק
אחר מאוד מאוד בולט.
בדיוק, זה לא רק תלונות.
לא, ברור שזה לא רק תלונות. אגב, גם להראות את אורח החיים שלי היומיומי השגרתי, בנקודות הלכאורה מאוד לא מעניינות, אני אומרת כאילו, כי הן כל כך רגילות ויומיומיות, זה עדיין חשיפה של איך הדברים נראים כשהם לא הדבר המוכר והמקובל על ידי החברה, שזה שוק העבודה, או שזה לצאת למלחמה, שזה כמובן מאוד מפואר וראוי וכולי. ושוב, כמובן, אנחנו גם לא מזלזלות בזה. זה פשוט, זה פשוט להראות עוד פרספקטיבה.
בדיוק.
שלא הייתה מוכרת.
להרחיב את ההדשה ולראות כן. עוד דברים, להכניס עוד לסל התרבות החזותית, עוד נושאים ראויים לא פחות. פשוט יש שם מה שאנחנו קוראים לו שומרי הסף.
כן.
יש כאלה שיושבים ומחליטים מה ראוי ומה לא. נשים בשנות ה-70 אמרו, אנחנו רוצות להיות בוועדות, לשבת במועצות שמחליטות מה ראוי ומה לא ראוי. זה לא באמת קריטריונים אובייקטיביים. אנחנו מבינים שהקריטריונים הלכאורה אובייקטיביים הם למעשה רוויים בפוליטיקה ואידיאולוגיה פטריארכלית. שוב, אני לא חושבת שגברים יושבים במחשכים וחוכחים ידיהם ואומרים, איך נבוא ונדפוק נשים הבוקר? זה לא זה. זה עניין של עיוורון. עיוורון בלקונות במבט, ואנשים אמרו, אנחנו לא מוכנות יותר ללקונות כאלה.
לי יהיה קשה לראות לקונות של אדם שחור, של אישה שחורה, ולכן ראוי שגם אישה שחורה תייצג את המרחב הציבורי, ותשב באותן ועדות.
בעצם, עכשיו אמרת את תמצית הפרויקט הפמיניסטי.
כן.
הדרישה להכליל את כל קבוצות האוכלוסייה, במקרה 51% מהאוכלוסייה הנשים, בנרטיבים הלאומיים, בנרטיבים התרבותיים, בנרטיבים החזותיים, ורק אז כשהתמונה שלמה, אולי כבר גם לא יהיה צורך בפמיניזם.
כן, או במאבקים חברתיים אחרים.
נכון.
נושא נוסף שאותן נשים מעלות על הקנבס, זה איזושהי התייחסות לגוף של האישה. מקודם נתת דוגמה של המחזור החודשי.
כן.
יש איזושהי התייחסות שהיא גם שונה, זאת אומרת, לא חייבים לראות את זה פתאום כדבר שהוא מאוד אישי ופרטי, ואולי אפילו לא מתאים, או מלוכלך, או לא משנה. שנמה, אלא פתאום אני יכולה גם לחגוג
נכון,
את הגוף שלי
נכון.
ואת הבעלות שלי עליו.
נהדר, מפני שבאמת הדבר, החידוש הוא שפעם הבעלות על מה שנקרא הדגם של נשיות היה לאורך כמעט כל התרבות האנושית בידי גברים. הסיבות הן סיבות מוסדיות וחברתיות עמוקות, בגלל שלמשל נשים לא הורשו להיכנס לאקדמיות וללמוד שם עד המאה ה-20, עד תחילת המאה ה-20. גם לא היה להם כסף משלהם, אז הם לא יכלו להחליט אם הם הולכות ללמוד אומנות. זאת אומרת, הם היו תחת השליטה המוחלטת של הבעלים, האבות, האחים וכולי. אז כמובן שהיו לנו יוצרות כבר בתקופת הרנסנס, בימי הביניים אפילו. זאת אומרת, תמיד יש יוצאות מן הכלל לכל דבר שנאמר.
כן.
לא רק באומנויות. אבל בכל אופן, הפריצה הגדולה היא רק באמת כשנשים יכולות להיות חלק מתוך הדבר ולהשתתף ביצירה התרבותית. ובתוך ההקשר של הגוף, הרי שבעצם הם אמרו, אנחנו לא מוכנות עוד להיות, על פי הדגם שנקבע מדורי דורות, שהוא דגם שאנחנו קוראים לו המבט הגברי. שוב, לא של גבר X או Y.
על הגוף הנשי, על החוויה הנשית.
בדיוק, בדיוק. אפשר גם לראות את זה, אגב, בקולנוע, בתיאטרון, שגברים היו עושים תסריטים ומחזות שמדברים מתוך דמות נשית, אבל עדיף כמובן שגם נשאל את הנשים, הנכון הדבר כך, או...
האם זה מייצג אתכן, את המציאות שלכן?
כן, כן. לא את מה שנדמה לנו שאנה קרנינה הייתה אומרת.
כן.
לו הייתה שם בסיטואציה הזאת. בכל אופן, אז באמת, כשהגוף שלנו, אנחנו מדברות אותו ואנחנו מחליטות, או לפחות משתתפות בדיאלוג או ברב שיח הזה, הרי שאנחנו יכולות לא להיות נתונות או מוכפפות לפנטזיות הגבריות המקובלות. הנה פתאום אנחנו נהנות מהגוף השופע, אין לנו רק צורך בדגם המאוד מאוד מקובל. זאת אומרת, אם מישהי רזה ורוצה לחגוג את רזונה, זה
מצוין.
גם בשמחה ובאהבה, אבל לתת את האופציה לעוד כן. סוגים של גוף נשי, עוד לחגוג פשוט את המגוון הנשי שקיים שם בחוץ. ובאמת האומניות בשנות ה-70, אנחנו רואים שבאמת גם בווידאו ארט, גם בפרפורמנס, זאת אומרת מיצגים, גם בציור, גם בפיסול, בכל מיני אופנים, באמת יש איזושהי התפרצות גדולה שהן באמת מתעקשות לספר את הסיפור מעיניהן שלהן. וזה חידוש מאוד מאוד גדול.
כן. את מתעניינת במרחב הישראלי ובאמנות הישראלית באופן מיוחד במחקר שלך.
כן, כן.
והפמיניזם שאנחנו מדברות עליו, עד עכשיו בעיקר דיברנו על ארצות הברית, פחות או יותר גלשנו וחזרנו וכו', אבל אני סקרנית לדעת אם הפמיניזם שאנחנו מדברות עליו וגם נהוג בספרות לחלק אותו לשלושה גלים של פמיניזם, האם זה גם מה שקורה בישראל? האם זה מייצג את ההתעוררות הפמיניסטית הישראלית?
נכון, אז האמת היא שמקובל בהיסטוריוגרפיה, מה שנקרא של הפמיניזם, שלושה, ארבעה, יש כאלה אפילו שאומרות ואומרים שזה חמישה כבר גלים, אבל בכל אופן, באופן מסורתי מדובר על הגל הראשון שהיה לאורך כל המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20, כשרוב מדינות המערב באמת נתנו את זכות הבחירה לנשים לבחור ולהיבחר, להשתתף בחיים האזרחיים. זה באמת נקודת ציון מאוד מאוד גדולה. אחר כך יש לנו את, ככה באמת, מלחמת העולם השנייה, השקט, סיבות תעשייתיות, זה באמת ככה, לשיחה אחרת, אנחנו לא ככה נרחיב על זה, אבל גל שני התפרץ בשנות האמצע שנות ה-60 ושנות ה-70, זה ככה הדברים שאמרנו בדקות נכון. האחרונות, זה בדיוק זה. אני מוכרחה להודות שאני באופן אישי לא בטוחה שאני אוהבת כל כך את הגלים, זה סוג חשיבה שהוא ככה מצר את צעדנו וככה חשיבה מאוד לוגית ו... לפעמים זה לא תמיד עובד לפי המציאות, אבל בהחלט אנחנו יכולות לראות לשאלתך שאין קורלציה או התפתחות היא לא שווה בארצות אירופה וארצות הברית למשל, למה שקורה בישראל. והסיבה היא מפני שבאמת בישראל יש תנאים ייחודיים שלא אותם תנאים שבאמת באותם המקומות, לא ביבשת האירופית ולא ביבשת צפון אמריקה.
אז בואי ננסה למנות כמה או לתת כמה דוגמאות.
כן,
כבר זה שישראל קמה ב-48, אולי זה גם אחד מההסברים.
נכון, נכון. אם כי באמת בארץ ישראל, זאת אומרת, בתקופת היישוב, מה שנקרא, כבר באמת ניצני חלוציות, הקיבוצים, נשים, לפחות לפי מיתוס השוויון בדור הראשון, ככה של הגל הראשון, סליחה, של פמיניזם, כן הגיע לישראל, הרי אנחנו תמיד מדברות שבקיבוץ היה אותו דבר, וכולן שייכם לא נכון. איכשהו רוב האנשים מצאו את עצמן כבר בתקופת הקיבוץ, איכשהו שוב ושוב במטבח ובכביסה ובחדרי הילדים. מעטות, כן, בהחלט, היו לנו כמה וכמה נשים מדהימות שבאמת פרצו את תקרת הזכוכית של החלוצים, השומרים והקיבוצניקים, אבל זה הדבר. אחרי אפילו קום המדינה, עדיין אנחנו יכולות לראות שבגלל התנאים המאוד מסוימים של מדינת ישראל הצעירה, שיש לה גלים של הגירה, והיא צריכה להתעסק עם מלחמות חוזרות ונשנות, טרור, זאת אומרת, בעצם כל מה שקשור לניישן בילדינג, כאילו...
בניית המדינה הטריה הזאת, החדשה.
כן, אז בעצם הרטוריקה המקובלת הייתה, בואו נשים יקרות, זה לא הזמן, זה עניין של תיעדוף, פריורטיזציה. זה נורא יפה פמיניזם, אתם צודקות, ובסך הכל זה ראוי מאוד, אבל תמתינו קצת. לא עכשיו. עכשיו אנחנו באמת צריכים להתעסק במה שחשוב, ואנחנו לא יכולים, יש לנו כך וכך אנרגיה, ואיכשהו הרטוריקה, שוב, אף אחד לא אמר את זה במילים אלו ממש, אבל בעצם זה הדבר.
רציתי לשאול אותך למה את מנסחת את זה ככה, האם היו מאבקים שניסו להרים ראש,
בהחלט.
משום שהיו דברים שקיבלו תעדוף גבוה יותר, כמו למשל המלחמות או דוגמאות אחרות שנתת, אז הורידו את הראש למאבק הפמיניסטי.
בהחלט, בהחלט. נושאים של סיוע לקו חם לנשים בעצם מאוד דשדש, והיה מאוד מאוד קשה להקים. נושאים של באמת לעזור לאימהות צעירות במשימות השונות, של להיות גם נשים יוצרות, גם נשים שהן אימהות בתוך הקשר המשפחתי. אבל יש עוד מיתוס נוסף, באמת. גם העניין הזה שבעצם כבר אנחנו מדינה שיש בה שוויון, אין לנו צורך באופנה הזאת.
כן, למשל. שווה למשל.
למשל, למשל, גם אנחנו אחת המדינות היחידות במערב, בוודאי בשנים המוקדמות של קום המדינה, ונשים היו מההתחלה בצבא. אנחנו רואים ככה תמונות, גם בארץ וגם בחול, רואים חיילת אמיצה, נושאת נשק, אומרים, או, בבקשה, פמיניזם בישראל, in the making. האם זה פוגש את חיי היומיום של נשים בשכר שווה לעבודה שווה? האם זה מוצא פתרונות לנשים להטרדות המיניות שהן חוות בתוך הצבא או מחוץ לו בחברה האזרחית באופן כללי? שום דבר מזה לא באמת היה בקורלציה. כן. אבל החדירה של פמיניזם, בוודאי של הגל השני שהיה מהפכה אדירה בארצות הברית ובאירופה בשנות ה-70, בגל השני הזה הגדול, הוא כאילו כמעט ולא...
לא בא לביטוי כאן,
ממש,
בישראל?
ממש, כן. זאת אומרת, כמובן שכולם ידעו, אבל בעצם איכשהו...
פה לכאורה לא היה צריך אותו.
בדיוק,
כבר
לא
היינו
צריך.
שם.
וגם גם היינו שם, וגם באמת, אנחנו באמת, יש לנו מלחמות חוזרות ונשנות, אנחנו מדינה בהקמה, ובאמת יש פריורטיז. זאת אומרת שכל פעם אמרו לנשים שניסו לעשות אקטיביזם פוליטי פמיניסטי, אמרו להם, נהדרות? חכו מעט.
שאלה בהקשר הזה. יש הרבה, במרחב הציבורי אני שומעת את זה הרבה גם מנשים שסובבות אותי, שהן בעד שוויון והכל טוב ויפה, אבל הן לא מגדירות עצמן כפמיניסטיות. את בטח נתקלת בזה גם.
בהחלט, בהחלט.
יכול להיות שבישראל זה קורה יותר מאשר, אני לא יודעת, כי לא יצא לי לדבר עם אמריקניות ואירופאיות וכו', אבל יכול להיות שפה זה קורה קצת יותר, שיש נשים שטוענות את זה לגבי עצמן ונמנעות מלהגדיר את עצמן כפמיניסטיות, בגלל מה שתיארת המצב הזה?
ובכן, אין לנו מחקרים מסודרים שיכולים להעיד על זה. אני יכולה באמת להגיד שאני גם מסתובבת בארצות הברית, קוראת על הדברים האלה באירופה ובארצות הברית. שמרנות היא רעה חולה בכל חברה וחברה, ובארצות הברית אנחנו יודעים עכשיו בעידן טראמפ באמת הרבה אנטי פמיניסטיות ואנטי פמיניסטים מרימים את ראשם במסיבות התה ואחרות. אז יש רגרסיות, את יודעת, זה מין... היפרבולות, היפרבולות כאלה, היסטוריות, אבל בהחלט אני חושבת שיש משהו באמת, כמו שאת מצביעה עליו, בקונטקסט הישראלי, שאנחנו לא זקוקות וזקוקים לזה. ואת מזהה נורא נכון שזה כמעט פרדוקסלי, אני גם תמיד שואלת את עצמי בעצם. אם נשים וגברים מאוד בעד התכנים, אני קוראת לזה הפער בין התוכן לבין הטייטל.
להגדרה, כן.
כן, כי אני שואלת נשים וגברים, רגע, אתם בעד הטרדה מינית? לא, מה פתאום. אתם לעומת זאת בעד שכר שווה עבור עבודה שווה? בוודאי, איזו שאלה. נו, אז אתם פמיניסטיות? זהו, שלא.
כן. אז יכול להיות שנוצר איזשהו תיוג שלילי למונח הזה, פמיניזם, שמייצר רתיעה, סלידה מלהגדיר את עצמי ככזו.
אני מרגישה שיש יחסי ציבור קשים לפמיניזם, ולא בצדק. באמת, כשאת אומרת שאת פמיניסטית, את מיד נחשדת כסונת גברים, כסופרטיסטית, כזאת בדלנית שלא מעוניינת, אולי באמת איזה מיתוס על האמזונות האלה, שיש להן אימי שלהן, והן מבקשות להיות המלאכות האולטימטיביות, כן. באי שהגברים בו הם באמת אח עבדים, באמת דברים מאוד מאוד קשים, שהם באמת misconceptions, הם פשוט באמת לא נכון. באמת בעצם התנועה הפמיניסטית, תנועה חברתית לצדק ושוויון לכל. לא כן. רק לנשים. כן. במקור, פמיניזם הובן כתנועה למען הפסקת הדיכוי של נשים. היום פמיניזמים מבינים את עצמם ברחבי העולם וגם בישראל כתנועה להפסקת כל דיכוי באשר הוא, ושאנשים, נשים וגברים, יוכלו פשוט למצות את עצמם ואת הפוטנציאל שלהם בלי שיהיה...
שיפוטיות.
בדיוק. זה פמיניזם. כן. אבל ברגע שנדע את זה, כבר לא נחשוש להגיד, אני פמיניסטית.
נכון. בואי נראה איך זה בא לביטוי באומנות. ניקח איזה כמה דוגמאות של אומניות ישראליות שיוצרות מהמבט הפמיניסטי, או לפחות פשוט מהמבט שלהן, והוא מספיק כדי לייצר אומנות פמיניסטית שיש לה איזושהי אמירה על מה שנהוג בחברה. אז אם את רוצה להתחיל.
כן, מורן אסרף למשל, היא אומנית נהדרת שיוצרת הרבה מאוד עבודות עכשיו בנושא Me Too, באמת אותה התנועה שככה הזכרנו אותה בפתח הדברים שלנו. יש לנו אומנית כמו שירה ריכטר, כמו מלי דקלו, שעוסקות בנושא של אימהות. גם
ואיך הן עושות את זה? אין מה הן? צלמות, ציירות?
למשל שירה ריכטר באמת עשתה פרויקט ממש נהדר שנקרא האם הבת ורוח הקודש. כמובן טייק אוף על הסיפור הפטריארכלי ורוח הקודש, והיא מדברת על הלידה שלה, מה קורה לגוף שלה, איזה הסתרות מספרים לנו בכדי באמת, שוב, על הקושי של להיות אם צעירה, אבל גם מה עובר על הגוף, היא צילמה את הגוף שלה, היא קוראת לו מיד אחרי הלידה, ילדה תאומים, הייתה לה בטן ענקית, ומיד אחרי הלידה היא פשוט צילמה את הגוף שלה עצמה, עם הרפיון וכולי, והיא קראה לזה הגראונד זירו שלי.
הגראונד זירו?
כן, באמת הגוף עובר שינויים מאוד מאוד עמוקים. נשים לא זוכות ללגיטימציה החברתית להתאבל על מה שעובר על הגוף שלנו, כשאנחנו נותנות חיים. זה נושא שלה. מלי דקלו מדברת על אימהות ועל הצדדים הפוטנציאלית אלימים שיכולים להיות ביחסים כשאני עייפה, כשאני אין לי כוח, כשהיה לי לילה ללא שינה בגלל הילדים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם. איפה הדברים מתחילים להתערבב, אותם מקומות אפורים, אלה סוגי טאבו נוראיים, אסור לדבר על זה.
את מדברת בעצם על מצבים, זה חשוב לי שנגיד את זה רגע שחור על גבי לבן, את מדברת על מצבים של אימהות שחוות קשיים מאוד מאוד גדולים בשלבים שלהם, של ההיכרות של עצמן בתור אימהות, כן. שזה יכול, כמו שאת אומרת, להביא המון תסכול לצד אהבה מאוד גדולה, והן לא סותרים אחד
בדיוק.
את השני, וזה חשוב להגיד. אז את מדברת על הדברים האלה שהם לא כל כך מדוברים בחברה שלנו.
נכון.
אולי אבל... רק אצל שפת הפסיכולוג.
נכון, בדיוק. שוב, האישי הוא פוליטי. לספר את הדברים האישיים האלה, זה אקט פוליטי ממדרגה ראשונה.
כי מה? כי אז מה? יכירו בזה, ידעו שזה קיים וישפטו אותי פחות? מה יקרה?
למשל, למשל. ובאמת זה נושא לגיטימי לדבר עליו. זאת אומרת, אנחנו באמת מאמינות שהאידאליזציה של האימהות עושה נזק לנשים אמיתיות בשר ודם. כי ברגע שזה לא פוגש את החיים שלך, אני למשל, טל, גם כן, אני הייתי צריכה להתרגל לאימהות של שני הילדים המדהימים שלי. וברגעים שהייתי ככה יותר מדוכדכת, את יודעת, ההורמונים וכולי, הייתי צריכה לעשות, לשים את ה-happy face עליי, מפני שאת יודעת, אחרת יחשבו שמשהו לא בסדר בי, אולי אני לא אוהבת את הילדים, משהו בי מקולקל, כן. אז אני מרגישה שזו ממש מצווה. להפיץ את הידע אודות הדבר, אבל באמת יש לנו גם אומניות
גם
שעוסקות
דרך
בנושא...
דרך אומנות.
בהחלט, בעיקר דרך אומנות. אומנות היא כלי אלטרנטיבי שלפעמים של דברים שאי אפשר לומר במילים. ודווקא באופן חזותי זה ממוטט התנגדויות. גם לפעמים היצירות פשוט יפהפיות.
נכון.
ומבחינה אסתטית.
אז אני אומרת... כבר נשבט ואז יש לי זמן לחשוב מה שווה
כן.
אותי ומה בעצם זה מנסה
כן,
להגיד.
כן, כן, זה מושך אותי פנימה ומשאיר אותי בהשתהות במקום בהתנגדות.
כן.
אז זה היופי, לכן אני כל כך אוהבת אומנות, זה ככה... אבל ורד ניסים למשל, היא אומנית פמיניסטית מזרחית שמתעסקת בהצלבה של היותה אישה מזרחית והיותה אישה ממעמד כלכלי נמוך, ממשפחה שבאה מרקע סוציאלי מאוד מאוד קשה, והיא תמיד עובדת עם ההורים שלה, בעיקר עם אמא שלה. זה מבט פמיניסטי מאוד מאוד עמוק. אמא שלה היא עובדת ניקיון, וכל השנים באמת היא עשתה הכל למען גם ורד וגם האחים האחרים שלה, ובאמת זה הנושא, של היצירה. בעצם היא מרוממת את האם הזאת שבזכותה היא למדה תואר ראשון ותואר שני, והיא יוצרת מבין המוצלחות, קיבלה הרבה פרסים, הרבה מאוד חשיפה, תערוכות מדהימות, ובעצם זה מאוד מאוד פמיניסטי, הפרויקטים המתמשכים של הרבה השנים. גם אומנית כמו שולה קשת, שהיא פמיניסטית מזרחית רבת עשייה ופעלים, מדברת על הצורך בגאווה או הרצון להראות את הגאווה בתרבות המקור. אנחנו יודעים עד לא מזמן בוודאי, אבל גם היום אנחנו יודעים שהנושא של האתניות הוא לא דבר קל, וכשאת גם אישה וגם מהאתניות הלא, למשל הגמונית, לא של הקבוצה השלטת של האשכנזיות, הרי שבעצם את אמורה אולי אפילו כמעט להתבייש בתרבות המקור של ההורים שלך, את אמורה ככה, בטח לא לדבר את הערביות, את הערביות שאת נושאת איתך ממנה, והיא מראה באופן פמיניסטי, ועוזרת גם לאומניות מזרחיות אחרות בדרכם, ותנועת אחותי שהזכרנו בתחילת הדברים שלנו, יש להם גלריה שנקראת גלריית בית אחותי ברחוב מטלון בדרום תל אביב, והם מוציאים באמת גם את אותם ספרים, זה נקרא, יש להם ספר נהדר שנקרא שוברות קירות על אומניות מזרחיות עכשוויות בישראל, ספר אב קרס עם הרבה מאוד מאמרים מחקריים לצד קטלוג עשיר מאוד של יצירות אומנות פמיניסטיות מזרחיות. אבל יש לנו גם אומניות אחרות, למשל חווה ראוכר ואורה ראובן עוסקות בהרבה דברים, אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בטיפול הפמיניסטי שלהם, שהן מדברות ומציירות ומצלמות את הגוף הנשי הזקן. גם הגוף הזקן שלהן, זה it's a non-issue par excellence. אסור לדבר על זה. אנחנו נדבר על זה אולי אנחנו
נכון,
בהמשך.
נכון, יהיה לנו פרק שלם בנושא.
אבל יש לנו גם אומניות פמיניסטיות דתיות, למשל, חגית מולגן ונחמה גולן, שהן מדברות על פמיניזם דתי בישראל. כן. איפה זה בא לידי ביטוי? איפה הקשיים? איפה הסמכות? איפה החגיגות? איפה החסמים? כל זה בשפה חזותית. בווידאו ארט, בציורים, יש לנו את אניסה אשכר וחנן אבו חוסיין, שהן אמניות פמיניסטיות מדהימות, פלסטיניות. למשל, חנן אבו חוסיין, שוב ושוב, בכל יצירות האומנות שלה, מזה הרבה מאוד שנים, ובאמת גם היא עתירת פרסים, היא מדברת על רצח של נשים בתוך הקהילה הערבית הפלסטינית בישראל, על רקע מגדרן, מה שנקרא בטעות, רצח על כבוד המשפחה, פשוט
כן.
בטעות.
הנה כי, כמובן... דוגמה למשהו שכנראה גברים לא היו בוחרים לעשות לגביו אומנות. והנה פרספקטיבה שאולי, אולי כשאני מציירת את הקומקום ואת המטבח ואת חיי היום יום שלי במטבח, זה פחות מעניין וברור למאזינות ולמאזינים שלנו למה זה חשוב, אבל הנה דוגמה ש... ככה לוקחת את זה כמה צעדים קדימה.
ממש ככה, ויש לנו גם אמניות שמדברות על האג'נדה ועל המיקום החברתי שלהן כבעלות, כשהן מהקהילה הלהט"בית, ציצ'י גלעד, ואמניות רבות אחרות. זאת כל אחת, גם הקבוצה הפמיניסטית באמנות בישראל, איננה קבוצה אחידה. אנחנו כולנו ככה מתאגדות תחת, ואנחנו חברות בעמותה לחקר אמנות נשים ומגדר, כל החבר'ה שציינתי פה, אבל בעצם...
זה מגוון מאוד.
מאוד מגוון. הרבה מאוד נושאים אנחנו מזהות שיש חסרים, לקונות, אותם באמת נקודות עברות שלא מדברים עליהם, ואנחנו לאט לאט ככה ממלאות את המדף, גם מבחינת הספרים והמאמרים, וגם מבחינת הנראות בתערוכות, בפרויקטים, במשרד החינוך אנחנו עובדים איתם, ומכניסים לתוך מערך לימודי הבגרויות. בדיוק עכשיו נחמה גולן נכנסה עם עבודה מאוד מאוד חשובה שהם צריכים לענות עליה בבגרות, מי שעושה 5 יחידות בתולדות האומנות. אלה העבודות האקטיביסטיות שאנחנו כאילו עושות, כן. שהן לכאורה לא קשורות. זאת אומרת, אומנות היא רק אסתטיקה, היא רק יופי, ואנחנו טוענות לו, הדברים שזורים.
כן. אני רוצה לשאול אותך את השאלה שלנו ממש לקראת סיום, כי אנחנו צריכות כבר לסיים את הפרק הראשון. מה התגובות ליצירות האלה? מעניין אותי בישראל, אם יש לך איזושהי ידיעה על זה, כשהפמיניזם בתוך האומנות מתחיל לקבל ביטוי וגם לקבל חשיפה בתצוגות, מה התגובות בציבור הישראלי?
ובכן שוב, הם השתנו לאורך התקופות. למשל, בשנות ה-70, כשסיפרתי שבארצות הברית, באירופה, הייתה חגיגה מאוד, וגם אם לא חיבוק מאושר של אומנות פמיניסטית, הרי שקיבלו את זה ואפילו ייחדו לזה תערוכות. בישראל בשנות ה-70 היו מעט מאוד שבכלל העזו, למשל מרים שרון, למשל יוחזת ויינפלד, למשל פמלה לוי, ג'ניפר בר לוי הצטרפה, אבל בעצם הם היו בודדות. אם הם בכלל לא התייאשו או כיסו על הפן הזה ופנו לדברים שאינם בהכרח פמיניסטים ואז יכלו להצליח.
כן.
היום מכל מיני סיבות. א', הקרקע יותר באמת כבר מוכנה, אבל גם בגלל שבאמת אנחנו כבר לפעמים אפילו במובן שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים שלא להיות פוליטיקלי קורקט. ואנחנו חייבים, ואנחנו משתמשות גם בזה, זה בסדר גמור.
זה הצד החיובי של הפוליטיקלי קורקט.
בדיוק, בדיוק, אנחנו משתמשות, ואנחנו בעמותה לחקר אמנות נשים ומגדר שאני עומדת בראשה, בהחלט אנחנו עושות ניטור, אנחנו לא מפחדות, ואנחנו כותבות מכתבים, אם באמת יוצאת תערוכה מג'ורית, מאוד מרכזית, במוזיאון ישראל, במוזיאון תל אביב, במוזיאונים אחרים, ושוב ושוב במקרה, אופס, שכחו לצאת ייצוג שווה בין נשים לגברים, ביצירות אמנות, בנושאים, לא חשוב אפילו, הם לא קשורים להיות בכלל, אפילו חייבים להיות בנושא של פמיניזם, אבל אם מדברים על נוף בישראל, אם מדברים על מלחמה בישראל, לא ייתכן שרק הגברים האמנים ידברו על זה ויספרו איך הם רואים את הדבר הזה בעיני או בראי האמנות. אנחנו חייבות לשמור לצד העיתונות הלוחמת גם כחברה אזרחית, אנחנו כלבי וכלבות השמירה, מה שנקרא, גם בנושא של מגדר, ואנחנו מרגישות בעוצמות כלפי הדבר הזה.
כן. נסכם את הפרק?
כן, בהחלט.
מצוין. האמנות מלמדת אותנו על מצבים חברתיים שהיו נהוגים בתקופות שונות. אפשר ללמוד דרך האמנות מה היה נהוג בזמן מסוים. האמנות היא גם דרך לשנות את המצב הקיים, אחד הכלים להבעת ביקורת. ומכאן שהיחסים בין חברה לאמנות הם הדדיים. נשים יוצרות, נשים אמניות, ביטאו באמנותן את חיי היומיום שלהן, את נקודת המבט שלהן על נושאים מגוונים, נושאים שהם מוכרים פחות או יותר במרחב הציבורי הכללי. המחקר ההיסטורי של האמנות מניח את האצבע על סוף שנות ה-60 של המאה ה-20, בתור התקופה שבה התפרצה בסדרי גודל היצירה הפמיניסטית. התגובות לא היו פשוטות. היו נושאים שנשים הציגו בעבודותיהן שנדמו כלא ראויים לייצוג, למשל שקשורים במחזור החודשי. היו גם נושאים שנתפסו כלא מספיק מעניינים, משום שהם לא עוסקים בסוגיות ברומו של עולם, אלא בעבודות שוטפות, יומיומיות, של, לדוגמה, אישה בביתה. התבוננו גם בהתרחשויות הישראליות. בציבור הישראלי שולט המיתוס שנשים השתתפו באופן שווה במשימות שנחוצות למדינה הצעירה שקמה. אבל גם ההשתתפות הזאת דרשה מאבק מצד נשים, והיא לא הגיעה לשוויון מלא. חלק מהביטויים האמנותיים הישראליים שהזכרנו בשיחה שלנו הם של שירה ריכטר, שתיעדה את גופה לאחר לידת תאומים, ואת ההתמודדות שלה עם שינויי הגוף והאימהות הצעירה, וגם חנן אבו חוסיין, שהציגה מיצבים שעוסקים ברצח נשים בחברה הערבית על רקע מגדרן. במיצבים של חנן אבו חוסיין יש סכינים וגרזנים מבטון, סכיני גילוח ועוד. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו יחד. דוקטור טל דקל, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי אוריינות חזותית וראש המסלול ללימודי עוצרות במכללת סמינר הקיבוצים. תודה רבה גם לתעמים המסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שתמיד אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי. באמצעותו אפשר לגשת לכל תכני התאגיד, גם של כאן תרבות וגם של המעבדה. אז תמשיכו למצוא את מה שמעניין אתכן, ואנחנו נשתמע. What in the street I'm the lady oh